הרב דוקטור מיכאל אברהם, שבחר בכותרת של תורת השם תמימה, ינסה קצת להתמים את הדברים ולדבר על הנפקמינות באלימות ובהלכה של משפטי גדל. בבקשה, כבוד הרב.
אוקיי. אני אתחיל אולי בזה ש... אני לא יודע אם מותר לי להיות יותר לוגי מדוב, אבל דווקא אני לא אוהב את הניסוח שלו, במחילה. אני חושב שלא הייתי מוותר כל כך מהר על השלמות התיאורטית ומסתפק בשלמות פרקטית, ואני אנסה להראות דרך דוגמאות שיש מקומות שבהן אי אפשר להשיג את השלמות הפרקטית במקום שאנחנו בבעיה תיאורטית. ולכן אולי אפילו הכיוון הוא הפוך, למרות שנדמה לי שאנחנו לא אומרים באמת דברים מאוד שונים.
לא תאיים, זה כלא אכפת למסתירות.
אוקיי, טוב. לכן מי ש... כן, זה לא משנה. אז זה קודם כל העיקרון הראשוני. אני רק אתן באמת איזושהי הקדמה. אנחנו עובדים בקבוצה הזאת משהו כמו, לא יודע, שנתיים, שלוש, משהו כזה. זה אורי שיר, דוב גבאי ואנוכי, ורולי הצטרף אלינו בתקופה האחרונה, רולי בלפר. המטרה שלנו באופן עקרוני זה אי כפולה, יבוא וייצוא, אני מכנה את זה כאן, אנחנו מכנים את זה. יבוא פירושו להביא, לייבא טכניקות מתחומים אחרים כדי קצת לשפר את היכולת שלנו לטפל בחומר התלמודי, ההלכתי, והייצוא זה לקחת איזה שהן תובנות, לפעמים אפילו כלים, מהתחום התלמודי ולנסות להראות השלכות שלהם במקומות אחרים. את ההזהרה מפורמלופיליה, דיברתי על זה בפעם הקודמת שדיברתי כאן, אני רק אזכיר בקצרה, גם כן אישו שעולה אצלנו הרבה. המטרה היא כמובן לא לעשות פורמליזציה בשביל הפורמליזציה. זאת אומרת, אלא אם אנחנו מצליחים, לפחות המטרה שלי, פה אנחנו לא לגמרי מלוכדים, אנחנו מנסים, לפחות מבחינתי, לעשות דברים שאי אפשר לעשות בלי הפורמליזציה. זאת אומרת, זה שאני מתרגם את העניין ההלכתי לשפה מתמטית לא עוזר לי הרבה, אלא אם כן השפה הזאת היא שפה נוחה יותר להציג את הבעיות או לטפל בהן. אז לכן אני רוצה להראות שפה אולי באמת זה המצב. הדברים שבינתיים יצאו זה חמישה ספרים, כן, מידות הדרש ההגיוניות, הטקסטואליות, כללים ופרטים, לוגיקה דאונטית, לוגיקה של זמן, הכרעת קונפליקטים, שזה הנושא שעליו אני אדבר היום, חלק ממה שעסקנו בו, ועכשיו אנחנו עוסקים בשאלות של שליחות וייצוג בהלכה. אז נתחיל בנושא של שלמות ההלכה, ועוד הקדמה קצרה לפני שאני מתחיל עם העניין הזה. אפשר היה לדבר על זה מלמעלה ולשאול את עצמנו שאלות תיאולוגיות ושאלות עקרוניות, איך צריכה להיות ההלכה. אני אישית לא מאמין בצורה כזאת של טיפול, צריך לראות מה היא, לא מה היא צריכה להיות. והרבה פעמים נדמה לי שזה ליקוי מתודולוגי בהרבה טיפולים באופי של ההלכה, שלוקחים כל מיני הקדמות של ספרים, מאמרים פובליציסטיים ו... הופכים את המאוויים, כן, את הרצוי למצוי. וצריך לבדוק איך ההלכה עובדת, לא איך היא אמורה לעבוד. העובדות יותר חזקות מכל מיני אמירות תיאורטיות ואפריוריות. כשאני רוצה לבדוק את השלמות של ההלכה, אז עוד פעם לקחת את משפט גדל, אני נזהר מטעות שהרבה אנשים, בעיקר כאלה שלא מתמטיקאים עושים, וליישם מיד, להגיד זה כן שלם, זה לא שלם, להשיג כל מיני מסקנות פילוסופיות כלליות במשפט גדל, ארנון קודם יזהיר אותנו מזה אני חושב, ומעבר לתנאים, האם המערכת ההלכתית מקיימת את התנאים הנדרשים בשביל שמשפט גדל יחול לגביה או לא מקיימת, זאת שאלה בפני עצמה, אבל אני חושב שאפילו המושגים של שלמות וקונסיסטנטיות לגבי ההלכה הם מושגים שצריכים להגדיר אותם קצת בזהירות. זאת אומרת, עוד לפני השאלה של איך אני מאפיין את המערכת ההלכתית מבחינה מתמטית או מבחינה לוגית. אז איך כן אפשר לגשת לזה לא מלמעלה ולא דרך מסקנות כלליות, סיסמאות כלליות, אלא דרך השטח עצמו, לראות איך העסק הזה עובד. אז הדבר הראשון שאולי היה מתבקש לעשות זה לראות מה עושים עם סתירות? איך מופיעות סתירות? איך מופיעות מחלוקות בעצם, לא סתירות. איך מופיעות מחלוקות? איך יכול להיות שמאותה מערכת יוצאים שני אנשים שונים עם מסקנות שונות? לכאורה זה אומר שהמערכת לא עקבית בשפות המקובלות. אבל אני לא חושב ש... א', אני לא חושב שבהכרח זה נכון, צריך להגדיר את מושג העקביות בצורה קצת יותר מדויקת, וב', השאלה היא מה זאת המערכת. בהחלט ינתן, בהחלט ייתכן שראובן ושמעון, ששניהם מפרשים את המערכת ההלכתית, אולי בגלל שהיא לא מתמטית באופייה, אבל בסופו של דבר הם בעצם עושים או עובדים במסגרת מערכות שונות. הפרשנויות השונות יוצאות מערכות שונות, ובהחלט ייתכן שהמערכת של ראובן היא עקבית ושלמה ואין שום בעיה איתה, וכנ"ל שמעון, רק הן שונות. העובדה שישנן מחלוקות שיוצאות מתוך אותם מקורות, זה לא אומר שהם עוסקים באותה מערכת. ולכן צריך מאוד להיזהר עם, עם יישום של, ה, של המושגים ובוודאי של הטכניקות על, ה, על הנושא הזה של ההלכה. לכן אני חושב שעדיף לבחור כיוון טיפה יותר מצומצם, ואני אנסה לדבר קצת על לולאות. לולאות, פרדוקסים אפשר לקרוא לזה, בהלכה. אם ישנם דברים כאלה, זה מערער קצת את המושגים, לפחות במושגים המקובלים של שלמות ועקביות, כשכאן כבר אני לא יכול לתלות את זה בדעות שונות, כיוון שאני מדבר מפרספקטיבה של חכם מסוים. מפרספקטיבה של חכם מסוים, אם הוא עצמו נקלע לתוך לולאה, אז ברור שיש פה איזושהי בעיה של שלמות ועקביות. ואני אנסה דרך הדוגמאות האלה של, של לולאות, להראות שאני חושב שאי אפשר לפתור בעיות פרקטיות אם אנחנו בבעיה תיאורטית. לפחות במקרים האלה. וצריך לפתור את הבעיה תיאורטית. כי בלי זה אי אפשר לפתור את הבעיה הפרקטית. ולכן אני חושב שבכל זאת יש למתמטיקה משהו להגיד בעניין הזה. ומשפט אחרון זה שאני כן אשתמש בהשראה ממשפט גדל. לא במסקנות ולא בפרשנות למשפט גדל, אלא בהשראה. משפט גדל אומר לנו שאנחנו אמורים בשביל להוכיח, הטענה G הייתה טענה נכונה. היא רק לא יכיחה ב-T. זאת אומרת, בתוך T אי אפשר להוכיח אותה. כדי, אז איך אנחנו יודעים שהיא נכונה? משפט גדל מוכיח אותה. אז הוא מוכיח אותה, אבל כנראה לא ביתי. אז איפה כן? צריך לצאת מתוך המערכת הפורמלית שבה אני עוסק, החוצה לשפה יותר חזקה, כמו שדוב אמר קודם, ובשפה היותר חזקה הזאת אולי כן אפשר לפתור את הבעיות שבתוך השפה T אי אפשר לפתור אותן. זה השימוש היחידי שאני מתכוון לעשות פה במשפט גדל. זאת אומרת, התובנה הנורא אינטואיטיבית הזאת, שבשביל לפתור בעיות מבפנים, לפעמים צריך לצאת החוצה, מחוץ לקופסה. חוץ מזה אני לא מתחייב לשום מסקנה ממשפט גדל על ההלכה, אין לי מסקנה כזאת. אז טוב, שמתי את הדברים על השולחן, בואו נתחיל. אנחנו מתחילים בתוספות ידוע, יש לו מקבילה בקידושין, זה תוספות בבא מציע, שעוסק בדילמה, או טרילמה בעצם, של שלושה צעדים, והדילמה היא מה, או הטרילמה היא מה, במי משלושתם לבחור? אבידתו קודמת, אז התוספות אומר, ואם תאמר, אבידתו ואבידת רבו וכבוד אביו, איזה הוא קודם? יש לו שלוש פעולות שעומדות בפניו, כן? אבידה שלו מוטלת בנהר, הוא צריך להציל אותה, הוא רוצה להציל אותה, אבידת רבו, שהוא צריך כנראה להציל אותה, אולי גם רוצה, וכבוד אביו, שהוא גם צריך לעשות, כבוד אביו, יש שלוש משימות, ההנחה היא שאת שלושתן אי אפשר לעשות, אפשר לעשות רק אחת. אז צריך לבחור מי עדיפה. הבעיה היא שאנחנו לא יכולים להחליט מי עדיפה, כי תוספות אומר כך, אי אבידתו, אם נחליט שאבידתו קודמת, הלא כבוד אביו עדיף, למאן דאמר בפרק כמה דקידושין, מישל בן. זאת אומרת, יש דעה בגמרא שהחובה עליי לכבד את אבא שלי היא גם במחיר כספי. זאת אומרת, אני צריך לשלם כסף בשביל לכבד את אבי. ההנחה של תוספות שאם זה כך, אז אבידת, כבוד אביו קודם לאבידתי, אני אפסיד כסף, אני אפסיד את אבידתי, אבל בשביל כבוד אבי אני חייב לבזבז כסף. זאת אומרת שאבידתי לא עדיפה על כבוד אבי, כבוד אבי עדיף עליה, לפי הדעה הזאת. ואם כבוד אביו, טוב, אז נעשה את כבוד אביו. אבל לא, כבוד אביו, אז אבידת רבו קודמת. האבידה של רבו קודמת לאבידת אביו, כדי אמר לאל, אני אשם. הגמרא לומדת את זה מפסוק, שאבידת רבו קודמת לאבידת אביו. תוספות לא מציין כאן, כי זה הגמרא שעליה הוא עוסק, שהוא כמובן קודם לרבו, כדי לסגור את הלולאה. זאת אומרת, הוא קודם לרבו. זה העיקרון השלישי, ואני מסכם את זה למטה. כבוד אביו קודם לאבידתו, זה מה שתוספות אומר. אבידת רבו קודמת לכבוד אביו, גם את זה תוספות אומר. וג' זה הגמרא, אבידתו קודמת לרבו. מה עושים? אז אין דרך להכריע בעצם את השאלה. אז אם אנחנו חוזרים לשאלה של שלמות, במקרה הזה זה שלמות, אני חושב, יותר מאשר עקביות, אז יש פה בעצם שאלה שאנחנו לא יכולים למצוא לה מענה במסגרת ההלכה. זה מה שמקובל בדרך כלל כבעיה של שלמות. דוגמה נוספת, איבאי אלהו, חטאת העוף, מסכת זבחים. חטאת העוף ועולת בהמה ומעשר. איזו מהן קודם? תקדום חטאת העוף, מה נגיד חטאת העוף, את מי להקריב קודם? כן, חטאת העוף תקדום, איכא מעשר דקדים לי. מעשר זה בהמה, אז הוא קודם לעוף, זה הכלל. לקדים מעשר, איכא עולת בהמה דקדמה לי, עולה קודמת למעשר, מבחינת הסוג. תקדום עולת בהמה, איכא חטאת העוף דקדמה לה, עוד פעם שלושה עקרונות, מעשר קודם לחטאת העוף, עולת בהמה קודמת למעשר, וחטאת העוף קודמת לעולת בהמה, שלושה עקרונות, מה שקוראים במתמטיקה לא טרנזיטיביים, זאת אומרת, אין, אם x גדול מ-y ו-y גדול מ-z, לא בהכרח מתקיים פה ש-x גדול מ-z. זאת אומרת, יש פה איזשהו יחס לא טרנזיטיבי, ואנחנו לא יכולים בעצם לקבל הכרעה. אם נדבר על דוגמאות לא הלכתיות, די קשה למצוא אגב כאלה, קשה מאוד למצוא משהו שהוא לא, לא טרנזיטיבי או מין לולאה נורמטיבית שניסיתי לחשוב על, על דוגמאות, זה היה לא פשוט. כל מיני דילמות שחשבתי עליהן, הן בסך הכל דילמות שאפשר היה להגיד כך ואפשר היה להגיד כך, אבל זאת לא לולאה, אלא זה משהו שאין לי בשבילו תשובה ברורה אחת, או אני לא יודע מי התשובה הברורה. כאן הבעיה, או יכול להיות שהבעיה, זה שאני לא יכול להצדיק אף תשובה, לא שאני לא יודע מי התשובה הנכונה, אני יודע שכולם לא נכונות. זה משהו אחר. וזה, אני יודע, חייל יכול לראות בחייל אויב תחמושת שעשועה על פי החוק הבינלאומי, זה גז, בסדר? ולפגוע בחייל האויב לבד, רק בו. הוא יכול להטיל פצצה שמותרת על פי החוק הבינלאומי, אולי מפתיר יוינה הוא לא יקבל באום, אבל זה מותר, אבל אז ייפגעו גם אזרחים. כי פצצה משהו, זה משהו רחב יותר. והוא יכול לא לעשות כלום. אז הוא עצמו כמובן יתגע. בסדר? עכשיו השאלה מה הוא אמור לעשות? אז אתם רואים את התמונות למעלה, מה, למטה, מה יקרה למי שלא מחליט נכון? אז יבוא איתו חשבון היהודי הזה. גולדסטון. אוקיי. אז יש לנו עכשיו שני מושגים שאני רוצה עוד פעם לחזור אליהם, כבר דיברו עליהם גם שני קודמיי. מושג השלמות, ואני משתמש בציור של, של אשר. עכשיו יצא הספר, כן, גדל אשר בח בעברית, אז אני משתמש בציור של אשר, הציור הזה שמוצג כאן הוא לא ציור של אשר, הוא פרפרזה על הציור של אשר, שאני בספר עוד כתבנו ש... שהיינו רוצים שיהיה ציור כזה, ואחרי זה רולי הראה לי שיש. כי בעיית השלמות אפשר להציג אותה נגיד דרך משפט כמו מה שכבר דובר, משפט א', משפט א' הוא שקרי. כן, הוא מדבר על עצמו, או IMLI, כמו שכן נאמר קודם. זאת אומרת, זה משפט שהוא בעייתי כי אני לא יכול להגיע לגביו לתשובה. לא יכול להגיע לגביו לתשובה, לא אמת ולא שקר. אם הוא אמיתי אז הוא שקרי, אם הוא שקרי אז הוא אמיתי. המקור, כן, מהברית החדשה על, על תושבי קרטים הוא לא פרדוקסלי למעשה. אם אתה אומר שכל תושבי קרטים שקרנים, אז, אז זה אומר שגם אתה שקרן, ואם אתה שקרן זה רק אומר שלא כל תושבי קרטים שקרנים. יכול להיות שיש אחר שהוא לא שקרן, לא אתה, בן דוד שלך. אוקיי? אז זה לא פרדוקס. אז אם רוצים לעשות את זה חד יותר, אז עושים את זה על משפט בודד של self-reference, שמתייחס לעצמו. האילוסטרציה זה שתי ידיים שמוחקות אחת את השנייה, לא כותבות אחת את השנייה, מתוך פרסומת לחולצות, דרך אגב. וזאת האילוסטרציה למשפט הזה, הוא מציג את בעיית השלמות, בגלל שמערכת לא יכולה לתת תשובה למשפט הזה, או להחליט האם המשפט הזה הוא אמיתי או שקרי. אז היא לא שלמה. במשמעות המקובלת. משפט העקביות, שאלת העקביות מיוצגת על ידי הציור המקורי של אשר, וכאן יש מה שקראתי בהקשר אחר, אנטי פרדוקס. משפט ב' נקודותיים, משפט ב' הוא אמיתי. זה אנטי פרדוקס, בגלל שהמשפט הזה, אם נחליט לגביו שהוא אמיתי, זה עקבי. אם הוא אמיתי אז זה בסדר, הוא באמת אמיתי. אם נחליט שהוא שקרי, זה גם עקבי. ושאז הוא באמת יוצא שקרי. כי הוא קובע על עצמו שהוא אמיתי, אז אם הוא שקרי, אז הוא משקר, נכון? אז גם הטענה שהוא אמיתי וגם הטענה שהוא שקרי הן עקביות, או במילים אחרות, זה מייצג איזשהו מצב שבו אפשר להוציא מתוך המערכת גם A וגם לא A. גם תשובה חיובית וגם תשובה שלילית, או גם ערך אמת וגם ערך שקר לאותה טענה. זאת בעיית העקביות, בסדר? עכשיו, כשאנחנו מדברים על ההקשר הלוגי, אז בעיות העקביות והשלמות קשורות אחת לשנייה, בגלל שהמשפט שלגביו המערכת הלוגית היא לא שלמה, זה המשפט שקובע את העקביות. זאת אומרת, יש איזשהו קשר בין השלמות לבין העקביות, פשוט בגלל שהמשפט שאותו גדל בנה, כדי להראות את, את חוסר השלמות, זה המשפט שעוסק בקונסיסטנטיות של המערכת, בעקביות של המערכת. אבל באופן עקרוני, זה שתי תכונות שונות. זאת אומרת, יכול להיות עקרונית, אני לא יודע, יגידו המתמטיקאים פה, אבל יכולות אני מניח להיות מערכות עם תכונה אחת בלבד. אז זה לא, זה לא שני מושגים שהם הם חופפים. טוב, אז מה עושים עם, עם בעיית השלמות, בעיות השלמות מהסוג ש, שהצגתי קודם? בעיה כזאת לא, לא הלכתית או הבעיות ההלכתיות האלה? אלה בעצם בעיות של, של שלמות, כן, לא של עקביות, כי בעצם ה... הדילמה מציגה בפניי סיטואציה שאני לא יכול להוציא תשובה מתוך ההלכה לגביה. זאת בעיה שההלכה לא נותנת לגבי התשובה. לכן יש פה בעיית שלמות. מה אני עושה עם דבר כזה? אז בואו נתחיל לכיוון של התובנה הגדלית שעליה דיברתי קודם. גדלית רכה. נתחיל עם דילמה נורמטיבית, כן, הרת גורל, כמו שאני כותב פה. ראובן רוצה לאכול שוקולד, ובו זמנית הוא גם לא רוצה. כן, הוא בהתחבטות עצומה, זו דילמה באמת לא פשוטה. החיילים לעומת זה, זה פשוט בדיחה, יש פה משהו שהוא קיומי. מה עושים עם דילמה כזאת? אז במישור התיאורטי יש פה סתירה. מה זאת אומרת, איך אתה יכול להגיד בו זמנית אני רוצה לאכול שוקולד, וגם אני לא רוצה לאכול שוקולד. גם A וגם לא A, זאת סתירה. במישור הפרקטי...
הוא לא רוצה להשמין
אותה. בסדר, אוקיי. במישור זאת אומרת, יש, מעבר לשאלה תיאורטית איך להבין את האמירות שלו, תכלס, מה לעשות עכשיו? יש לי שני עקרונות סותרים, מה אני אמור לעשות? אז דוב אומר, עזבו את הסתירה, מה זה משנה, העיקר אנחנו מסתדרים, תעשה הגרלה. תעשה הגרלה או שתשמין או שתהנה, או שתשמין ותהנה, או שתרזה ולא תהנה, ליתר דיוק, הכל בסדר. אני חושב שבשביל לקבל החלטה הלכתית, צריך לפתור גם את הבעיה התיאורטית. ולכן אני לא רוצה להבחין פה בין הסתירה לבין הדילמה. צריך לפתור את הסתירה, ואז אולי, וגם כן לא בטוח, אבל אולי אפשר להכריע את הדילמה. אז איך עושים את זה? פה כמובן פשוט, כבר אמרו את זה, שני המשפטים האלה בעצם מבטאים שני צירים שונים. מבחינת הבריאות אני רוצה לא לאכול שוקולד, מבחינת הטעם אני כן רוצה לאכול שוקולד. אז לכן מה שנקרא אצל רב חיים מבריסק, כן, שני דינים. או שתי בחינות אצל הרב ברויר. מדין הטעם אני רוצה את השוקולד, ומדין הבריאות אני לא רוצה אותו. זה בעצם פותר את הבעיה התיאורטית, נכון? את הסתירה. אין סתירה, זה מבחינה זאת וזה מבחינה זאת, או החושך, כן, הכחול והשחור של דוב. אבל זה עוד לא אומר לי מה אני עושה פרקטית. ושברמה הפרקטית אני עדיין בבעיה. כן, מה עם הכרעת הדילמה? זאת אומרת, אוקיי, הבנתי, אין סתירה בין שני הרצונות האלה, אבל איך מקבלים את ההחלטה? אז גם את ההחלטה במקרה הזה לא כל כך קשה לקבל. אם אנחנו פתרנו את הבעיה התיאורטית, אז איתרנו שני ערכים שמעורבים בדילמה הזאת. הערך האחד זה הבריאות, והערך השני זה הטעם. אז אם זה כך, עכשיו אנחנו יכולים לצאת מחוץ למערכת, כבר יצאנו מזה כשדיברנו על טעם ובריאות, ולנסות לחמת, לתרגם באיזושהי צורה לתרגום מספרי, למשקל, או לקבוע מידה. כלשהי לטעם ולבריאות, כל אחד המידה שהוא קובע, פה זה לא חשוב בכלל מה אנחנו מחליטים, אבל יש, אני בסך הכל מנסה להראות, שישנה דרך לקבל את ההחלטה. אין פה שום דבר בעייתי באופן מהותי. זה הנקודה, אני לא בא לשכנע אתכם כרגע מהי ההחלטה, אלא רק זה שאין בעיה. ברגע שפתרנו את הבעיה התיאורטית, הוכרעה גם הבעיה, הוכרעה ברמה העקרונית, הבעיה המעשית. זאת אומרת, אין כבר בעיה עקרונית, עכשיו צריך רק להחליט. אז יחידות חשיבות של טעם נקרא לו X, חשיבות של הבריאות זה Y, המשקל הערכי של אכילת שוקולד, אני משווה עכשיו אכילה ואי אכילה. אז אכילת שוקולד זה M יחידות של טעם, פחות M יחידות של בריאות, אוקיי? וההפך כמובן, היפוכי M בגולם. זאת אומרת, אז יש, המשקל של אי אכילה זה כמובן הפוך, ועכשיו כל אחד ימקם לעצמו מה מבחינתו, מה זאת, כמה שווה יחידה של טעם, של בריאות, כמה טעם יש בשוקולד, כמה נזק בבריאות יש בשוקולד, תרבבו היטב, ומה שיוצא יותר גדול, זה מה שתעשו. אוקיי? אז זה בעצם, ההחלטה פה היא החלטה פשוטה, בשתי הנחות. או לא בשתי הנחות, באחת בעצם. הנחה אחת זה מה שנקרא קומנסורביליות. זאת אומרת שאני באמת יכול למקם את הטעם ואת הבריאות על אותה, או למדוד את שניהם באותן יחידות מדידה. כי תשימו לב, יחידות החשיבות של X ושל Y, אני קורא להן בשמות שונים, אבל הן שתיהן נמדדות באותה יחידה. במקרה הזה אני אצג את זה במספר, כי אחרת הביטוי הזה הוא חסר משמעות. מה זה MX פחות MY? 5 תפוחים פחות 8 תפוזים זה לא ביטוי בעל משמעות. אני חייב לתרגם את הכל לאותה יחידת מדידה. אז לכן ההנחה שלי שיש פה commensurable, common measure, כן? זה commensurable. זאת אומרת, יש מידה משותפת לשניהם. מעבר לזה, למה הפרדתי את זה לשניים? יכולתי להגיד X פחות Y ו-Y פחות X וזהו. למה אני צריך גם את היחידות השלמות, ה-N וה-M? זה בגלל שלא תמיד אנחנו בדילמה, לפעמים תהיה טרילמה. ואז נצטרך את ההפרדה הזאת. בכל אופן, השאר זה לאכול סלט, כמובן. אוקיי, פתרון של דילמה לא בינארית. אנחנו חוזרים לאחת הדילמות שהצגתי קודם. כבוד אביו, אז נסכם רגע. כבוד אביו קודם לאבדתו, אביו זה זד, אבדתו זה איקס. אבדת רבו קודמת לכבוד אביו, אבדתו קודמת לרבו. אז הפתרון של הסתירה, קודם כל צריך להתחיל בתיאוריה. כמו שאמרתי, אני לא מוכן להיכנס לפרקטיקה לפני שאני פותר את בעיית התיאוריה. איך ייתכן תיאורטית שאני מחזיק בשל 3 עקרונות כאלה שלא שומרים על טרנזיטיביות? אז אני צריך קודם כל לחפש הסבר תיאורטי. לפני שאני נכנס לשאלה, ושימו לב, אולי אני אנסח את זה קצת יותר, אחדד את זה קצת יותר. כל דילמה כזאת, כבוד אביו ועבדתו, אפשר להכריע אותה, אין שום בעיה. במישור הפרקטי, באופן עקרוני, אין שום בעיה. כל דילמה, דילמה משון 2 ולא 3, היא קריאה. כן, אפשר לקבל החלטה לגביה. הבעיה של 3 העקרונות האלה ביחד לא מתעוררת, כל עוד בפרקטיקה אנחנו מתמודדים מול דילמות של 2 אופציות בלבד. אבל נדמה לי שכבר כאן, עוד לפני שמגיעים לדילמה, לטרילמה, יש בעיה. הבעיה היא בתיאוריה, לא בפרקטיקה. יש פה רק בעיה בתיאוריה. עכשיו דוב אומר לנו, בסדר, מה אכפת לך? אנחנו יודעים מה לעשות, מה אכפת לי מבעיות תיאורטיות? אז אני אומר, זה לא בדיוק ככה, כיוון שכשאני עובר עכשיו לטרילמה, ועכשיו אני שואל, יש לי את כבוד אביו, אבדתי, ואבדת רבי ביחד. עכשיו זה כבר 3 דברים, ועכשיו אני רוצה לקבל החלטות, עכשיו אני כבר לא יודע לקבל את ההחלטה. אז יש לי גם בעיה בפרקטיקה. אז אני אגיד, טוב, טוב, תמצא פתרון בפרקטיקה. אני חושב שהפתרון בפרקטיקה קשור לחזרה אחורה לפה, לפתור את הבעיה התיאורטית. אם אני פותר את הסתירה, יש לי סיכוי, כמו בשוקולד, יש לי סיכוי גם להכריע את הדילמה המעשית. אז לכן נדמה לי שאני רוצה ללכת באמת להתחיל מהתיאוריה, כשכמובן המגמה היא להראות מה אני עושה כשיש לפני טרילמה. כי בשלושת אלה כל אחד לחוד אין בעיה פרקטית. הבעיה התיאורטית היא כמובן איך זה יכול להיות שבמערכת אחת יש 3 עקרונות כאלה. נחזור לשלמות ההלכה. כן, איך זה יכול להיות שבמערכת אחת יש 3 עקרונות שלא מקיימים ביניהם את היחס הטרנזיטיבי, הלוגי המתבקש. אוקיי, אז אני עכשיו מתחיל מהתיאוריה. אז אני עכשיו, בדיוק כמו בשוקולד, אני שואל את עצמי לא אם אני רוצה או לא רוצה, אלא למה אני רוצה ולמה אני לא רוצה. כמו הכחול והשחור, למה זה היה אצלו שחור ואצלו כחול? אוקיי? זה בעצם לצאת אל מחוץ לקופסה, לצאת מחוץ למערכת. אז אני שואל את עצמי, איזה צירים משחקים פה תפקיד? מה משלושת הכללים האלה? מה עומד פה? איזה, כמו הטעם והבריאות לגבי השוקולד, רק הפעם זה קצת יותר מורכב. אז הציר האחד זה הציר האדום, האינטרס הכספי. אני רוצה להציל את העבדה שלי, אני רוצה לא להפסיד כסף. היחידות, אני מסמן אותן ב-A גם בצבע אדום בהתאם. האינטרס או הערך השני זה מעמדו של הגורם המצווה, כן? אבדת רבו זה כביכול התייחסות לקדוש ברוך הוא, אני השם, כתוב שם בגמרא, והקדוש ברוך הוא עדיף על אביו. ככה גמרא לפחות מתייחסת, בלי להיכנס עכשיו לתוכן של הדברים. אז המעמד של הגורם שעומד ביסוד המחויבות, הוא גם משחק פה תפקיד. הקדוש ברוך הוא נמצא מעל אביו. אז לכן אני מסמן את זה בעוד בי, זה פרמטר שני. פרמטר שלישי זה מצוות כיבוד הורים, צריך לכבד את אבא, בסדר? אז לכן גם לא יש איזשהו משקל, אני מסמן את זה בעוד C. עד כאן מה עשיתי בעצם? לכאורה פתרתי את הבעיה התיאורטית. עוד לא הגעתי לטרילמה. יש לי בעיה תיאורטית, אני לא יודע איך יש לי 3 עקרונות סותרים, או לא טרנזיטיביים. ומה הבעיה? זה מבחינת A, זה מבחינת B, וזה מבחינת C, כמו עם השוקולד. אני רוצה לאכול שוקולד בגלל הטעם, לא רוצה לאכול בגלל הבריאות. אז אם אני מצאתי את הצירים התיאורטיים, את הפרמטרים התיאורטיים, לכאורה פתרתי את הבעיה התיאורטית. עוד מעט נראה שלא, אבל עוד מעט. אוקיי? אז מה אני עושה כדי להכריע בטרילמה? בשביל להכריע בטרילמה, אני צריך עכשיו לתת משקל, למצוא איזושהי פונקציית מידה, כן, measure, לכל אחד מהצעדים, X, Y ו-Z. ואני רוצה להעריך כל אחד מהצעדים X, Y ו-Z, אולי רק להזכיר, זה שלושת הצעדים, אתם רואים? כבוד אביו זה Z, עבדתו זה X, ורבו זה Y. אני רוצה לדעת מה המשקל הערכי שיש לכל אחד, אינטרסנטי ערכי, כן? במונחי A, B ו-C. אז אני אומר, לעבדתו יש איזשהו משקל, זה ה-M ו-N הקודמים, רק הפעם יש לנו שלושה צעדים שאנחנו צריכים להשוות ביניהם, אז יש איזשהו משקל, יחידות מסוימות של אינטרס, יחידות של גורם מצווה ויחידות של מצוות כיבוד הורים, וגם לעשיית הצלת עבדתו וגם עבדת אביו וגם עבדת רבו, כל אחד מהם יש לו איזשהו משקל במונחי שלושת הצירים שאותם מצאתי, אוקיי? עכשיו, מתוך שלושת העקרונות הקודמים, שלושת העקרונות הקודמים האלה, עבידתו שלו קודמת לרבו, עבידת רבו קודמת לשל אביו, אני יכול לחלץ את זה. את היחסים האלה בין הקבועים. זאת אומרת, תראו, למשל המשמעות של זה, זה שהאינטרס שלו, A מייצג את האינטרס הכספי שלו. האינטרס הכספי שלו יותר משמעותי מאשר האינטרס הכספי שלו בשביל להציל את... זאת אומרת, הוא נמצא יותר בהצלת העבדה שלו מאשר בהצלת העבדה של אבא שלו, נכון? הוא מרוויח יותר כסף. אז לכן ברור שאין אחד אחד גדול מאין שתיים אחד. וכן וכן הלאה, שלושת העקרונות האלה מתורגמים לשלושה יחסים. אני יכול קצת להכניס שיקולים תוכניים, וזה בהחלט לא פורמליסטיקה ריקה, אני צריך להיזקק לתכנים ולהגיע לסט הערכים הזה. המטריצה הזאת, אין אחד אחד, יש פה תשעה מקדמים, אלה תשעת המקדמים. אוקיי, אין כיבוד אב, למשל, מבחינת, אין כיבוד אב חוץ מאשר בהצלת עבדת אביו. בהצלת עבדתי זה אפס מבחינת ערכי כיבוד האב שיש בזה. מבחינת הצלת עבדת רבי זה גם ערך אפס מבחינת כיבוד האב שבזה וכן הלאה. אז אני מוצא מטריצה כזאת, אפשר להצדיק את זה, אני חושב, בצורה לא רעה, אבל לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים. מה אני עכשיו צריך לעשות? זה לא מספיק, כי עכשיו מצאתי את המקדמים האלה, אבל עכשיו אני צריך לקבוע את A, B ו-C. זוכרים את ה-NX פחות MY שעשיתי גם בשוקולד. אוקיי, אז גם פה, אותו דבר. אני רוצה להגיע למספרים. כשאני אגיד בשביל להגיע למספרים, אני יודע, אני קבעתי את המקדמים, אני רוצה לקבוע את אלה. עכשיו כאן, נגיד שאני אקח משהו שהוא מתוך שיקול פרשני של ההלכה. נגיד, האינטרס שלי, למשל, הוא לא בעל משקל כל כך גדול. הוא לא זניח. אם האינטרס שלי קיים ולא עומד מולו שום ערך, אז אני בהחלט רשאי לממש את האינטרס שלי, או לפעול בשביל האינטרס שלי. לכן אני נותן לו אחד. זאת יחידת המדידה, אוקיי? ההישמעות לגורם סמכותי, הקדוש ברוך הוא או אבא שלו או משהו כזה, נגיד זה כבר בעוצמה יותר מאשר סתם אינטרס, זה דבר בעל ערך. וכיבוד הורים הוא כנגד כולם, אז זה חמש, אוקיי? סתם רק בשביל שתראו את צורת החשיבה. ברגע שקבעתי את המספרים האלה וקבעתי את המקדמים האלה, שלושת אלה הופכים להיות מספרים. F של X יוצא 1, F של Y 4 ו-F של Z 7. אז מה נבחר? זה בעל הערך הגדול ביותר, לכן התוצאה היא שצריך להציל את עבדת רבו. זה רבו, אוקיי? אז לכאורה, אחרי שפתרנו את הבעיה התיאורטית, כי מצאנו שמדובר בשלושה צירים שונים, כמו הטעם והבריאות של השוקולד, אני יכול גם להכריע את הדילמה המעשית. אבל זה לא נכון. בגלל שאם אנחנו מתרגמים עכשיו את ההוראות ההלכתיות, של דיני הקדימה, אלה דיני הקדימה שאמורים להתקיים. רק זה מתקיים. זאת אומרת, רק זה שעבדת רבו קודמת, עבדת, מה זה שמה?
F, Z, זה כנראה התהפך לי, נדמה לי.
Z, זה, אביו, כן. בסדר, עבדת אביו קודם לעבדתו, זה מתקיים. שני החיים לא מתקיימים, תראו שמה את ה-1, 4 ו-7 שהגעתי אליהם, זה לא מקיים את זה. עכשיו זה כמובן, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהמספרים שלהם הגעתי, 1, 4 ו-7, הם לא משקפים את היחס בין הערכים ההלכתיים. לא הצלחתי. עכשיו למה לא הצלחתי? זה לא פלא. למה לא הצלחתי? בגלל שברגע שאני אתרגם את fx, fy ו-fz למספרים, בהגדרה אני לא אצליח. אין שלשת מספרים שתקיים את שלושת אלה. אין, פשוט אין. איזה שלשת מספרים שתרצו לא יכול להיות, כי זה יחס לא טרנזיטיבי. מספרים הם תמיד טרנזיטיביים. אז לכן למעשה יש פה איזושהי בעיה. חשבתי שפתרתי את הבעיה התיאורטית, אבל לא נכון, לא פתרתי. המידה הזאת שמצאתי, המידה זה המשקל הערכי שיש לכל צעד, X, Y או Z, לא באמת מייצג את הוראות ההלכה. אז המודל שלי לא טוב, הוא לא מייצג את ההלכה. אז אולי הוא ייתן לי מה לעשות, אבל זה לא יעזור. הוא יגיד לי דברים לא נכונים לעשות. אז לכן, למעשה, כאן אנחנו צריכים ליפול לייאוש מסוים, בגלל שהמסקנה היא שלא, תיתכן בעצם פונקציית מידה כזאת. אין פונקציית מידה כזאת, כי כל תוצאה מספרית תמיד חייבת להיות טרנזיטיבית. לא ייתכן שיהיו שלושה מספרים כאלה, שלוש תוצאות כאלה, שיקמו את שלושת הערכים האלה. זה לא אמור להפתיע אותנו. דבר שני, זה כמובן שהבעיה שלנו היא לא בפרקטיקה, אלא בתיאוריה. ברוח הקודש כבר חזיתי מה דוב רצה לעשות, אז הבעיה היא בתיאוריה. אנחנו לא באמת מצליחים לייצג את הוראות ההלכה עם המכשיר הזה. לבנות בעצם פונקציית מידה. שתמדוד או תשקול כל אחד מן הצעדים ותיתן לנו אפשרות להכריע. וכמובן אי אפשר לעשות את זה בהגדרה. כי כל פונקציה כזאת תמפה את הצעדים למספרים. אבל אין שלושת מספרים שמקיים את השלושת השוויונים האלה. אז מה עושים עם המצב כזה? מה שצריך לעשות ואין שום ברירה אחרת, זה לקבוע משקלים תלויי סיטואציה. מה זאת אומרת? אני אתן רק דוגמה לפני שאני נכנס לעניין הזה. ועוד פעם, זה לפתור את הבעיה התיאורטית, אבל כשפתרנו את הבעיה התיאורטית, גם הבעיה הפרקטית נפתרה. נפתרה עקרונית, יש דרך לפתור אותה. הפרשן ההלכתי צריך עוד להחליט איזה משקלים הוא מצמיד, אבל אין, אנחנו כבר לא בתחום הפרדוקסלי. אוקיי? אוטרה ודחויה. למשל, אנחנו יודעים שיש איסור לעבור על לאווים, נכון? יש מצוות לא תעשה בתורה, אסור לעבור עליהן. אבל אם יש עשה מול הלא תעשה, אז עשה דוחה לא תעשה. כן, אם מישהו אין לו מה לאכול, זאת אומרת, אין לו קמח למצה בפסח, ויש רק קמח מן החדש, שאסור לאכול את זה עד למחרת הפסח, אז כיוון שיש מצוות עשה לאכול מצה, זה דוחה את האיסור לאכול חדש. ולכן הוא יכול לקחת קמח מן החדש ולעשות ממנו מצה. עשה דוחה לא תעשה. יש מחלוקת ראשונים בשאלה איך להבין את העשה דוחה לא תעשה. יש כאלה שעושים מזה איזה אי שוויון כזה, שעשה יותר חשוב מלא תעשה. אבל אחרים אומרים שבמקום שיש מצוות עשה, לא תעשה לא קיים בכלל. זה נקרא הותרה בשפה ההלכתית. הוא לא דחוי בפני העשה, הוא הותר. אין לו בכלל משקל שלילי, אתה לא מפסיד כלום. שאתה אוכל מצה מתבואה חדשה. מה המשמעות של ההותרה? המשמעות של ההותרה היא שהמשקל של לאכול תבואה חדשה הוא לא משקל אוניברסלי. הוא לא משקל שנכון לכל סיטואציה. כאשר אין לי שום דבר כנגד, זה אסור. יש לזה ערך שלילי. אבל כאשר עומד מול זה עשה, אז לא בגלל הערך החיובי של העשה שדוחה את הערך השלילי של אכילת חדש, אלא הערך השלילי של אכילת חדש עצמו הוא כבר שונה, הוא לא קיים. זה הופך להיות אפס. מה זה אומר? שאני לא יכול להצמיד מספר לכל צעד הלכתי, אלא אני צריך להתחשב בסיטואציה שבתוכה נמצא הצעד הזה. אם אני עכשיו רוצה להצמיד מה הערך של לעבור עליו, לאכול מצה מן החדש, אם עומד מול זה עשה, אפס. אין שום בעיה, אין מחיר כשאכלתי את זה. אם לא עומד מול זה עשה, מינוס אלף. זאת אומרת, זה מאוד, מאוד חמור. אוקיי? אז לכן, בעצם מה שהטעות שלנו קודם הייתה, שאנחנו הגדרנו את הפונקציות באופן הזה. F של X, F Y ו-F של Z. זאת אומרת, X, Y ו-Z נותנים מספר. זה לא נכון. זה צריך להיות F של Z בסיטואציה מסוימת, ו-F של Z בסיטואציה אחרת תהיה פונקציה אחרת. אבל בעצם זה פונקציה שהוא יותר ממשתנה אחד. יש לה אינדס. איזה חזק
מתכוון
כשאמרו
נתת דבריך
לשיעורי? מה?
אז נתת דבריך
לשיעורי. בסדר, אבל יש מקומות שבהם אתה נותן דבריך לשיעורי.
זאת אומרת, חזר לא מקולים את העיקרון הזה.
לא תמיד. אתה רואה שלא. יש דוגמאות, אנחנו מביאים בספר לא מעט דוגמאות לעניין הזה. עכשיו, בעצם מה שזה אומר מבחינתנו, אני לא אכנס פה לפרטים, אבל מה שזה בעצם אומר, זה שהפונקציה של הצעד A תלויה בשאלה מי עומד מולו. יש FB של A ויש FC של A. איפה זה? FC של A. וזה לא אותו מספר. FB של A זה המחיר של ביצוע הפעולה A, אם מולי עומדת הפעולה B. וזה המחיר של, או המחיר או התועלת של ביצוע הפעולה A, אם מולי עומדת הפעולה C. וההנחה היא שהם לא אותו דבר. יש תלות באינדקס התחתון. וזה פותר את בעיית הטרנזיטיביות, ואין ברירה אחרת. אבל בלי זה אי אפשר למצוא פונקציית מידה ולהכריע את הדילמה. עכשיו, לגבי הדילמה של החייל, אפשר כמובן להיכנס פה לתכנים, כי זה הכל תלוי בו בתכנים, אבל מה שחשוב לנו מבחינה לוגית זה רק העובדה שצריכה להיות תלות בסיטואציה. עכשיו, איך בדיוק התלות? איך להעריך את השווי, את הערך של A בנוכחות B או בנוכחות C? זה כמו שאלה של הפרשן ההלכתי. זה לא עניין לעבודה לוגית. בסוף מה? זה לא עניין לעבודה לוגית, אלא זה, אני רק רוצה להראות את הסכמה, איך מגיעים למצב שבו לא תהיה סתירה. זה לא מחליף את הפוסק. הפוסק יצטרך לקבל החלטה מה הגודל של הדבר הזה. זאת שאלה של פרשנות, שאלה של הערכה. זה משהו אחר. אבל הוא יצטרך לקבל את ההחלטה באופן הזה. כי אחרת הוא לא יוכל לקבל החלטה. אוקיי, עכשיו מה זה אומר בדילמה של החייל? אז כן, אז יש החוק הבינלאומי, למשל, יש לו משקל שונה, כמו שאני חושב שכל אחד מבין, כשהחיים שלי מאוימים וכשהחיים שלי לא מאוימים. זה לא נכון שהמשקל של ציות לחוק הבינלאומי הוא משקל קבוע ואוניברסלי בכל סיטואציה. יהיו מצבים שאני אעבור על החוק הבינלאומי. אם יש ערך אחר או אינטרס אחר, מאוד מאוד חשוב שיצדיק בעיניי את העניין הזה. לכן לא נכון להניח שהערך של מעבר על החוק הבינלאומי הוא ערך אוניברסלי. זאת אומרת, זה בדיוק אותה דרך לפתור גם את הדילמה הזאת. אז בואו נעשה דוגמה, דוגמה שבה אני מסיים. מה השעה עכשיו? עוד מתי אני צריך לסיים? אוקיי. תראו, הדוגמה הזאת עובדת ככה. הזכרתי קודם את המצא מן החדש, זה פרדוקס שכמה האחרונים מעלים אותו. והפרדוקס בנוי כך. יש לנו, אנחנו נמצאים מערב פסח וצריך לאכול מצה. עכשיו, התבועה מן החדש עדיין אסורה עד למחרת הפסח. עדיין אסורה. תבועה מן הישן יש, מאוד יקרה. עכשיו, יש בן אדם שבשביל לקנות תבועה מן הישן יצטרך להוציא את כל כספו. אוקיי? בשביל לקנות תבועה מן החדש יש במחיר סביר. זניח, הוא נניח, לצורך הדיון. אוקיי? מה הוא אמור לעשות? אז יש לנו שלושה עקרונות. עיקרון אחד זה שאנחנו לא מוציאים יותר מחומש על מצוות עשה. חמישית מממוני אני מוציא על מצוות עשה. העיקרון השני זה שעל מצוות לא תעשה צריך להוציא את כל ממוני. בשביל לא לעבור על מצוות לא תעשה. והעיקרון השלישי זה שעשה דוחה לא תעשה. עכשיו שאני מנסה לחשוב איך לחמת את הערכים האלה ובעצם לייצב את הבעיה, אז אני אומר ככה, נגיד שהערך של זה עשה וזה לאו, L ו-A, כן, A זה עשה ו-L זה לאו. וכאן זה לא לעבור עליו, זה מינוס L, ולבטל עשה, זה מינוס A. אז יש ערכים מסוימים לעשות את העשה, לעבור על העשה, לא לעבור על עליו ולעבור על עליו, אוקיי? עכשיו, כשאני מחליט לאכול ישן, מה הערך? זה אותה צורה בדיוק כמו שאמרתי קודם, אבל אני כבר מקצר. אז אכילת ישן, מה זה אומר? קיימתי את מצוות עשה של מצה, אז הרווחתי את F של A, נכון? זה הערך של עשיית מצוות עשה. הרווחתי את זה שלא עברתי איסור. מינוס N, זה לא לעבור איסור, אז הרווחתי גם את זה. והפסדתי את כל כספי כמובן, נכון? אז זה הערך הכולל של אכילת ישן. זאת האופציה של, זה המחיר שאני מרוויח ומשלם על אכילת, מרוויח בעצם, על אכילת ישן. מה קורה באכילת חדש? את מצוות העשה קיימתי, אבל גם עברתי עליו. זה מספר שלילי, F של N. זה מחיר, עברתי עליו, אוקיי? אי אכילה בכלל, מה זה אומר? לא עשיתי את העשה, אבל גם לא עברתי על עליו. יושב על הגדר. לא עובר על הלאו, לא עושה את העשה, הולך על בטוח. בוא נראה אם זה באמת האפשרות העדיפה. אלה שלושת המדדים. הרי ברור לגמרי שזה לא יעבוד, נכון? בגלל השיקול שאמרתי קודם, כי זה לא טרנזיטיבי. בוא נראה איך זה עובד. יש עיקרון שמוציאים חומש על ממונו, על ממונו. מה זה אומר להוציא חומש על ממונו? שאם אני עושה מצוות עשה וצריך להפסיד בשביל זה חמישית מממוני, זה אותו דבר כמו לא לעשות מצוות עשה, אז יש פה שוויון. זה אומר שצריך להוציא חומש על מצוות עשה. זה אומר שצריך להוציא את כל ממוני עליו. פה יש אי שוויון, יש ערכו של עליו הוא לפחות כל ממוני, הוא יותר מכל ממוני. אוקיי? אז F של L קטן, F של L זה מעבר על עליו. מעבר על עליו הוא פחות טוב מאשר הערך של מי מעבר עליו והוצאת כל ממוני. אוקיי? עכשיו, עשה דוחה לא תעשה, זה אומר, אם אני עושה את העשה ועובר על עליו, זה, רואים? ואם אני לא עושה את המעשה ולא עובר על עליו, אז זה. אז זה גדול מזה, כי עשה דוחה לא תעשה. אוקיי? עכשיו בוא נציב את 1 בתוך 3, נקבל את זה. ממשוואה 2 אנחנו מקבלים את זה. רואים שיש פה סתירה. יש סתירה. הגודל הזה צריך להיות גדול ממינוס 50x, אבל גם קטן ממינוס x. תראה, אם x הוא 10, אז צריך להיות גדול ממינוס 2 וקטן ממינוס 10. אין חיה כזאת. עכשיו אין חיה כזאת בדיוק בגלל הבעיה הקודמת של הטרנזיטיביות. איך פותרים את זה? זו דוגמה למה שאמרתי קודם. ברור שצריך למצוא פה משקל תלוי סיטואציה. מה זה אומר? אז בואו תראו. נסתכל רגע על המשוואה הזאת. עשה קיומי. עשה קיומי זה עשה שאם אני עושה אותו יש לי שכר, הרווחתי משהו, אם אני לא עושה אותו לא קרה כלום. אין פה את הבעיה של ביטול עשה, נכון? כמה כסף צריך להוציא על עשה קיומי? כלום. כי אני לא צריך בכלל לעשות אותו. אז ברור שלא צריך להוציא עליו כסף, נכון? אוקיי, אז בעשה קיומי, F של מינוס A הוא 0, אז מהו F של A? F של A, הערך הוא 0, F של מינוס A לא קיים כי זה קיומי, אין בעיה של ביטול עשה, זה 0 כי לא צריך להוציא כסף על זה, זה אומר ש-F של A הוא 0. הערך שהרווחתי בקיום מצוות העשה הוא 0. אבל אין הבדל בין עשה קיומי לבין עשה חיובי בצד הקיום. מה אני מרוויח כשאני מקיים את מצוות העשה זה אותו דבר בעשה חיובי ועשה קיומי. ההבדל הוא רק שבעשה קיומי אין ביטול. זאת אומרת ש-F של מינוס A הוא 0, אז זה אומר שפה עשיתי טעות. זה אומר שכסף, במילים אחרות, כסף לא מוציאים על קיום עשה. כסף מוציאים על הימנעות מביטול עשה. ולכן במקרה הזה, F של A צריך להימחק מהמשוואה הזאת. כי הוא לא לוקח חלק בחשבון כמה כסף צריך להוציא. על קיום מצוות עשה אין לו ערך, מבחינת השאלה כמה כסף להוציא. אבל כמה כן יופיע? כמה כן יופיע? בעשה דוחה לא תעשה זה כל הרעיון. שיש לו קיום של מצוות עשה, הוא דוחה את עליו. אז אתם רואים שה-F של A הוא תלוי סיטואציה. פה זה 0, ופה זה משהו. עכשיו, כשתמחקו את הדבר הזה, אז תראו שהסתירה נעלמת. סתירה נעלמת, ואפשר למצוא כמה שווה עשה, כמה שווה אליו, וכמה שווה הקדוש ברוך הוא, אם אתם רוצים לקנות אותו. אוקיי. סיכום קצר. נחזור לשאלות הכלליות. השאלה הגדולה היא האם הכרעה כזאת היא הכרעה הלכתית. בסופו של דבר את הלוגיקה שעשיתי זה לוגיקה. את ההכרעה מקבלים כשאני מכניס מספרים לתוך המשתנים האלה, או הפונקציות האלה. את המספרים האלה מכניס פוסק לפי הערכתו. לפעמים יש שיקולים כאלה, שיקולים אחרים. אבל אלה שיקולים אני חושב שמעורבים בהרבה מאוד מעשי פסיקה. מעשה פסיקה הוא לא צעד פוזיטיבי, הוא לא, כן, במשל פוזיטיביסט. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו על ידי חשבון מכני. ברור שנכנסים פה ערכים מעולמו של הפוסק, הנחות יסוד שלו, תפיסות שלו וכדומה. לכן אמרתי שבמחלוקות יהיה קשה לדון על שלמות ועל עקביות. עכשיו, לכן אני נוטה לחשוב שהכרעה כזאת היא הכרעה הלכתית. כי כל הכרעה הלכתית היא כזאת. אבל אז מעוררת השאלה מה זאת המערכת ההלכתית. אז המערכת ההלכתית בעצם כוללת גם את כל מיני הנחות ותובנות של הפוסק עצמו, לא רק מה שנמצא במקורות. ורק אז אתה יכול להגיע אולי לשלמות, זאת אומרת למצוא תשובה לכל אחת מן השאלות. המערכת החסרה זאת המערכת בלי הפוסק. המערכת ההלכתית נטו זאת המערכת ה-T. בתוך המערכת הזאת אין תשובה. אין תשובה לשאלה. אבל אם אנחנו יוצאים מחוץ למערכת הזאת, מתחילים למדוד אותה. לשאול למה? למה זה עולה כך וזה עולה כך וזה דוחה את זה וזה דוחה את זה? אנחנו משתמשים בשפה חזקה יותר. בשפה הזאת אפשר למצוא פתרון, המערכת יכולה להיות כן שלמה. עכשיו יכול להיות שבמערכת השלמה הזאת יהיה משפט גדל יהיה אחר, לא חשוב, אבל זה כבר עניין אחר. בעצם מה שיש כאן זה איזשהו מתן תורה מתמשך או התווספות לתורה של כל מיני תובנות ואינטואיציות שיש בתוך הפוסק. החלטות של הפוסק נכנסות גם הן לתוך המערכת ההלכתית. ואז אפשר להתייחס אליה כשלמה, שאלה סמנטית. המערכת ההלכתית של עצמה היא ודאי לא שלמה. אבל אז גם אי אפשר לקבל החלטות, גם לא פרקטיות. אי אפשר. כשאנחנו מקבלים החלטות פרקטיות, זה אומר שאנחנו מכניסים לתוך המערכת היקום שלנו מתפשט. בסדר? היקום ההלכתי. אנחנו צריכים להכניס לתוכו גם את התפיסות של הפוסק עצמו. ורק אז הדבר הזה נהיה חישובי. או יש לו תשובה, לא חישובי. יש לו תשובה. חישובי, אני לא בטוח. זהו.
תודה רבה לכל הדוברים ולכל מי שהצליח להחזיק את הראש על כל משפטי נגל וההשלכות שלהם. ניפגש במפגש ניצוצות הבא. תודה רבה לכם.